נמצאים היום בשלושת ימי הגבלה, ערב חג השבועות, חג מתן תורה, חג קבלת התורה. נמצאים בזמנים של ההכנות לקבלת התורה, שאם אמנם היא הייתה בעבר במעמד הר סיני, שאנחנו מחויבים לא לשכוח אותו, כמו שהרמב"ן כותב שיש מצוות עשה לא לשכוח את מעמד הר סיני, אבל כל שנה ושנה יש בנו איזושהי בחינה של התחדשות של המעמד הגדול שעומדים כלל ישראל, ואדם צריך אולי לדמיין בעצמו שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, מול ההר, ושומע את הדיברות הגדולות, שכמו שחז"ל אומרים שאז התרגום יונתן כותב שכל דיבר ודיבר שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחקק בליבם של ישראל. כך אדם צריך לעמול גם היום, כדי שהדברי תורה, שהדיבורים האלוקיים יחקקו בליבו, שזה מה שייתן לו גם במשך כל השנה כולה ובמשך כל המשך החיים שלו את הדבקות ואת השייכות בקדוש ברוך הוא ובתורה כולה. כיוון שאנחנו לומדים מסכת נדרים, ויש כאן סוגיה בדף ח' שעוסקת באחד המושגים המפורסמים והחשובים לגבי שבועות, וזה הביטוי שהגמרא כותבת, והלא מושבע ועומד מהר סיני. אז נתעסק בסוגיה הזאת של מושבע ועומד מהר סיני. שבסוגיה הזאת יש גם גדר של מושבע ועומד מהר סיני, וגם בגדר נוסף של מצוות תלמוד תורה שנלמדת מתוך הסוגיה הזאת. באמת חג השבועות בפשטותו הוא נאמר על שבעה שבועות שאנחנו ספרנו מיום ראשון לעומר, ולאחר שבעת השבועות, שבע שבועות שנספרו, שבועות וימים, אנחנו חוגגים את החג שהוא מן הסיכום של שבע שבועות. כאילו זה משהו יותר משבת. אם שבת זה שבת לאחר שישה ימים, פה ספרנו שבעה שבועות, ועכשיו יש לנו את היום החמישים שהוא מעין שבת גדול כזה. אבל ראיתי בשפת אמת שכותב שחג שבועות זה גם על שם מושבע ועומד מהר סיני. כלומר ששבועות זה גם במובן של השבועה שחלה באותו מעמד. יש גם מנהג כזה שידוע שמסכת שבועות היא 49 דפים, שהיא מקבילה לספירת 49 ימים, ויש כאלה שנהגו באמת ללמוד את מסכת שבועות מפסח ועד שבועות, וזה מפני אותו יסוד. כלומר שכלל ישראל וכל אחד ואחד מישראל, ולא רק מי שהיה שם, אלא גם אנחנו האלה כולנו עומדים פה היום, כל אחד ואחד מאיתנו חל עליו היסוד הזה שמופיע בגמרא, מושבע ועומד מהר סיני. כלומר, כל אחד ואחד מישראל היום הוא מושבע ועומד מהר סיני. אז רציתי ללמוד את הסוגיה הזאת, כיוון שאם זה המסכת שלנו, אז נלמד אותה. ונראה, נעמוד על שלוש נקודות מתוך הסוגיה. א', מה זה המושג הזה של מושבע ועומד מהר סיני? מה גדרו? מה מקורו? מה משמעותו? מכוח מה הוא נובע? ב', לראות את הסוגיה, שתי מימות רב גידל. המימה הראשונה שרב גידל אומר, מניין שנשבעים לקיים את המצוות, שאמר נשבעתי ואקיים על לשמור משפטי צדקך, ועל זה שואלת הגמרא, אבל לא מושבע ועומד מהר סיני הוא? אלא כמה שמלן דשר אלי לנישלי זירוזי נפשי. נעמוד על הגדר הזה, מה זה הגדר הזה של הלזירוזי נפשי? מה המשמעות והחלות של נשבעים לקיים את המצווה, שהיא גם כן קשורה לשבועות, שאדם יש לו עניין חוץ מהחיוב הכללי שלו לקיים את התורה, מכוח מתן תורה, מכוח היותו כלל ישראל, יש מצבים שגם יש לו עניין להישבע לקיים את המצוות, בנוסף לזה כדי לזרז את נפשו, לחזק את עצמו בקיום המצוות. זה הממרה הראשונה. הממרה השנייה, ממרת רב גידל, רם הרב השנייה, שכנראה רב גידל התעסק הרבה בשבועה על מצוות. זה היה החבורה שלו. אז פה יש שתי ממרות, אחרי זה גם את אפי זין יש לו עוד ממרה. אז הוא מביא עוד ממרה. הוא אומר, השקים וישנה פרק זה, ישנה מסכת הזו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. מושג. נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. שזה משהו כנראה חשוב, עליון. הוא עושה מעשה גדול. שואלת זה גם כן הגמרא, אבל לא מושבר ועומד מהר סיני ואין שבוע חל על שבועה. מה כמה שמלן אפילו זרו זה באלמה? היינו דרב גידל קמייטה. זה כבר הוא אמר בממרה הראשונה. הכמה שמלן, די כיוון די באי פטר נפשי בקריאת שמה שחרית וערבית, משום חיל, אחי חיל שבועה עלי. אז נראה פה שלוש נושאים. גדר ראשון של מושבע ועומד מהר סיני, גדר שני, נשבעים לקיים את המצוות לזירוז נפשי, גדר שלישי, האומר ישנה פרק זה, שאיבאי פטר נפשי בקריאת שמה. מה גדר מצוות תלמוד תורה? שכל זה קשור לחג מתן תורה. מה זה המושג הזה של מושבע ועומד מהר סיני? או אפשר לשאול את זה אפילו בתור שאלה נוספת. האם העובדה שאנחנו אומרים שכל אחד ואחד מישראל מחויב בתורה, שכל אחד ואחד מישראל יש לו חיוב גמור לקיים את התורה כולה, כל המצוות תעשה ומצוות לא תעשה, וכל תורה שבעל פה, מה שמשה קיבל מסיני, את התורה שבעל פה, פרטותיה, דקדוקיה, האם יש הבדל והאם יש תוספת במשמעות שאני אומר שזה לא רק חיוב שאנחנו מחויבים לקיים, אלא זה שאני אומר שזה גם מושבע. אני שזה לא רק חיוב, אלא גם זה חל, יש לזה ערך של שבועה. האם זה נותן לזה תוספת חומרה, תוספת חשיבות, או שזה לא תוספת? זה בדיוק אותו דבר. היינו חיוב, תורה, זה מושבע ועומד מהר סיני. שאלה שנייה אולי, מה גרם לכך? במה ישראל נחשבים מושבעים ועומדים מהר סיני? מכוח מה קרה במעמד הרציני שהם נחשבים למושבעים ועומדים. וכמו שאמרנו שזה לא רק אותם 60 ריבו שעמדו אז, אלא כל אחד ואחד מאיתנו. אז ראיתי שהרבה מהמפרשים מדברים על זה. הברבנל, העקדה, השלה. באמת, מה חל? מכוח מה חל המושבע ועומד מהר סיני? קודם כל באמת אפשר להגיד שמושבע ועומד מהר סיני זה לא רק, זה לא שבועה, זה לא משהו מיוחד, אלא אולי זה עצם החיוב. ולכן כשהגמרא אולי אומרת פה שלכאורה ששבועה לא אמורה לחול כיוון שמושבע ועומד מהר סיני, היא לא בהכרח אומרת שכיוון ששבועה, אז שבועה לא חלה על שבועה, אלא בעצם שבועה לא חלה על מה שאדם מחויב. שהגמרא בדף י' ז' כאן כותבת, וגם במסכת שבועות, ששבועות חלים רק על מה שאפשר בו להרע או להיטיב. כלומר, דבר שאדם יכול או לעשות או לא לעשות, כלומר דבר הרשות, אז חל השבוע. אבל דבר שאינו בידו של האדם, כמו שהוא לא יכול לעשות כן או לא, לא ואין, לא חל השבוע. אז יוצא שאני לא חייב דווקא להגדיר את מה שאנחנו מהר סיני כשבועה, כדי להגיד ששבועה לא חלה עליו. גם אם אני אגדיר את זה כחיוב, כלומר, שאדם לא יכול, הוא לא דבר הרשות, זה כבר מספיק ששבועה לא תחול עליו. זה לכאורה ככה בפשט. אבל מצד שני רואים שכן יש לזה משמעות לביטוי שבועה. כמו שאמרתי גם בשם השפת אמת, שאומר שבועות זה על שם מושבע ועומד. כמו שזה גם בבחינת שבועה, זה משהו יותר. אז נראה מה, אולי כן איזושהי משמעות של שבועה יותר. אבל לפני כן יש את השאלה שכמו שאמרתי ששואלים כולם גם כן, איך חלה השבועה על כולנו? כלומר, מכוח מה חל מה שהיה פעם גם על כל היום? אמנם משה רבינו אומר את זה לעם ישראל בספר דברים. לא אתכם, לא אתכם אנוכי קרובתי את אשר, את אשר איננו פה, ואת כולנו היינו שם. לא זוכר בדיוק את הפסוק. לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, אלא אנחנו אלה פה כולנו עומדים היום. כלומר, לא רק את אבותינו שהיו שם, גם אנחנו עכשיו דור הבנים שעומדים באבות מואב, גם אתם, גם מי שנולד במדבר, גם הוא היה שם. ואחרי זה גם בפרשת ניצבים הוא גם כותב שלא יאמר בלבו פן יפתה לבבו ויאמר בשירות ליבי אלך. כלומר, שאדם יגיד אני לא הייתי שם, אני לא מחויב. כמה שמלן לא, כי לא את אבותינו קראת השם, כולנו, כולנו מחויבים בזה. מה מחייב את כולנו היום? אז יש איזה הסברים שונים בכלל, מה נחשב לשבועה באותו מעמד? האם כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, זה גדר השבועה? שיש כאלה שמנסים להגיד שזה גדר השבועה? ואז השאלה שהם שואלים את עצמם, אם ככה, אז מה, האבות נשבעו, איך שבועת האבות? הרי יש כלל, אין אדם מוריש שבועה לבניו. ולכן יש כאלה שרוצים להגיד שזה לא השבועה שאמרו נעשה ונשמע, אלא הברבנל אומר שזה יציאת מצרים, שהשם קנה את עם ישראל ביציאת מצרים לעבדים. ואז כמו שהוא קונה אותם לעבדים, אז כמו שמי שעבד, אז גם הצאצאים שלו זה עבד, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, והוא לא יכול לצאת מהעבדות שלו, כך אנחנו עבדים מיציאת מצרים, וכולנו עבדים גם היום. ממילא אי אפשר לצאת מזה. וכנ"ל הוא אומר שהוא קנה גם את הנשמות שלנו, את הגופים שלנו הוא קנה ביציאת מצרים, ואת הנשמות שלנו הוא קנה במתן תורה. כלומר, כאילו במתן תורה הוא נתן לנו נשמות חדשות שהוא קנה אותן ושאיבד אותנו אליו, ולכן היינו משובדים לקדוש ברוך הוא כעבדים בגוף ובנפש. ולכן כיוון שהיינו משובדים, באמת הוא אומר לא שנעשה ונשמע זה השבועה, אלא העבדות ששועבדנו אליו, ממילא כל מה שנגרר אחרי זה אנחנו מחויבים אליו. כלומר, בעצם זה חיוב. כלומר, המושבע ועומד מהר סיני, איך שהוא כותב, זה לא השבועה, אלא זה המחויבות שנוצרה בעקבות העובדה שאנחנו שלו, אנחנו עבדיו, ואנחנו לא יכולים לצאת מעבדותו. זה לא רק בעל כורחנו, שכמו שיחזקאל אומר, ועלה על כוחכם היו לא תהיה שאתם רוצים לצאת ממני, אלא כמובן זה גם לטובתנו. זה הברית שזה השם אומר, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, כלומר שהשם קראת אתנו ברית לטובתנו, לתת לנו את כל הטובות שהוא הבטיח לנו, אבל זה בגלל שהוא קראת אתנו ברית. אשלה יותר מחזיק שבאמת בזכות השבועה, אבל הוא אומר על פי המדרש המפורסם במדרש תנחומה בפרשת מה? כן, שעל השאלה, הרי רק האבות שלנו נשבעו ואנחנו לא נשבענו, אז הוא אומר לא, הרי המדרש אומר שבמעמד הר סיני כל הנשמות היו, כלומר באמת כולנו היינו שם. כלומר, כל עם ישראל, בכל הדורות כולם, מה שמשה אומר, לא איתכם לבדכם, אלא את כל, גם את כל הדורות העתידיים, שבאמת כולנו היו שם. ולכן, כל כלל ישראל היה שם, וכשכולם אמרו נעשה ונשמע, כולנו אמרנו נעשה ונשמע. לכן בעצם כולנו נשבעים. אז הוא שואל, וגם אבא בנה שואל, לכאורה, הנשמות היו שם, אבל גופים לא היו שם, ולכאורה לא שייך לדבר על שבועה, בתור נשמה בלבד, כיוון שרק האדם שלם ולא האדם הוא מוגדר אדם וגוף, אבל נשמה בלבד לא יכולה להיחשב ככה. ואז הוא מחדש חידוש גדול, השלם מעריך מאוד, שיש מדרגות בגוף. הוא מדבר את זה בכמה הבנות, שבעצם הגוף, הוא מדבר את זה בכמה הסברים, הגוף הוא איזשהו גילוי של הנשמה. הגוף זה לא משהו יצירה עצמאית, הגוף הוא גילוי של הנשמה, או שהגוף הוא זך מאוד. לכן כשהנשמות של כלל ישראל היו שם במעמד הר סיני, בעצם גם הגוף שיצא בעתיד, גם הוא היה שם. לכן באופן אמיתי, פנימי, לא הגוף כמו שעכשיו אנחנו רואים אותו, גוף הבשר, אבל הפנימיות של הגוף, שורש הגוף, גם הוא היה שם, ולכן בעצם כל הנשמות העתידיות, כולם היו בממד הר סיני, וכולם נשבעו בממד הר סיני. אני חשבתי על הרעיון נוסף, בהקשר להמשך השיעור שדיברתי בשיעור הכללי, על שבועה בשם, שדיברנו ביום חמישי, על המשמעות של שבועה בשם, אמרנו שבעצם, וזה אני גם עולה יותר לראות בביטוי, שכתוב מושבע ועומד מהר סיני. כלומר, מושבע ועומד מהר סיני, לא שאנחנו נשבענו רק, אלא עם ישראל הוא מושבע. באופן עצמותי הוא מושבע. כלומר, מעמד הר סיני בבחינת שבועה. אז חשבתי אולי לומר, שכמו שהסברנו אז את היסוד, שמה זה היסוד של שבועה בשם? שהיסוד של שבועה בשם הוא, שכשאדם מתחייב על משהו ואומר אני אעשה דבר כזה או לא אעשה דבר כזה, כאשר הוא בעצם אומר את שם השם, שבועה בהשם, או אם הוא לא אומר את שם השם, כמו שספר המכריע אומר, זה כמי שאמר, גם אם הוא אומר שבועה בלי שם, אבל זה כמי שאמר שבועה בשם, בעצם בזה הוא גורם שההתחייבות שלו לעשות או לא לעשות פעולה מסוימת, היא לא רק מצד עצמו, שהוא מציאות זמנית, מציאות הרעית, לא עיני על מויני, לשעתו, אלא הוא רוצה להכיל את שם השם על מה שהוא אומר. וכשהוא רוצה להכיל את שם השם על מה שהוא אומר, ממילא זה מכיל על הדבר חלות חמורה. כאילו יש פה עכשיו, ברגע שהוא מכיל על מה שהוא אומר את שם השם, זה מכיל עליו איזושהי התחייבות חדשה. אמרתי את זה בשתי אפשרויות, או שנגיד שאז חל עליו תוספת חיוב, כמו שהצד השני בחקירה של הרב פיינשטיין, כמו שבאמת כל שבועה מכילה על הגברה, על האדם תוספת חיוב, או אמרנו שברגע שהוא נשבע על משהו ואחרי זה הוא לא עשה אותו, אז הוא חילל את שם השם. כאילו אתה השתמשת בשם השם כדי להגיד שמה שבטוח שאתה עשה את זה, ואם אתה לא עשית את זה, אז השתמשת בשם הגדול והנורא שהוא מקור העולם לבטלה. אז אני אגיד במכל שכן פי מאה, אם כשאדם נשבע, ואני אומר שמכוח זה שהוא הכיל על עצמו שם השם, זה מה שהכיל על עצמו או תוספת חיוב או חומרה שהוא לא צריך לחלל את דברו בעקבות מה שהוא אמר, אז כאשר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד על הר סיני ונתן לעם ישראל תורה וציווה אותם בתורה והוריד את התורה וציווה אותם בתורה ואמר אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים, לא תישא, ואת כל התורה כולה הוא נתן למשה רבינו, זה הקדוש ברוך הוא. אז אם שבועה שזה הזכרת השם מכילה חיוב חמור על האדם, בוודאי שאם הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד וחייב, אז הוא הכיל חיוב חמור על האדם. כלומר, אם שאלתי בהתחלה האם יש הבדל בין חיוב ושבועה, האם כשאני אומר מושבע ועומד מהר סיני זה נותן איזה חומת יתר, בעצם אני אומר עכשיו, זה לא שני דברים. זה לא שיש חיוב מן התורה ויש מושבע ועומד. אלא ברגע שבעצם בממד הר סיני, השם בא ונתן תורה על ידי משה רבינו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, כלומר שם השם חל על החיוב. זה לא איזושהי חיוב שפלויני חייב, אנחנו מחויבים מצד הטבע שלנו. אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו הכיל על כל מצווה ומצווה חיוב של שמו. ממילא עכשיו כאנו מצווים לחייב את התורה, זה מכוח המושבע, מכוח ששם השם חייב אותנו. כלומר, המושבע ועומד מהר סיני פירושו של דבר שהחיוב שלנו מהר סיני הוא מצד הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ירד וירד השם על הר סיני ונתן תורה ויאמר השם, וכל העם שמע את הקדוש ברוך הוא אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. ממילא כולנו חל שם השם על החיוב שלנו. ממילא מה המשמעות של הדבר הזה? יש לזה משמעות. היינו, יש הבדל, אני לא אומר רק שאנחנו מחויבים. האם יש, כמו שאמרנו, יש גדר חיוב שאדם מחויב לעשות דבר מסוים, והוא גם נשבע עליו. זה לא שתי בחינות. לכן, לדוגמה, הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, שמי שעובר עבירה במזיד, לא בגלל שהוא שוגג ולא בגלל שהוא אנוס, אלא הוא ידע שהדבר אסור, ובמזיד הוא עבר, לאחיס, חוץ מהעבירה שהוא עבר, הוא גם מחלל את שם השם. כיוון שבלי שום דבר הוא מחלל את שם השם. למה? ושבאופן אמיתי, בכל מצווה ומצווה שאדם בעצם מחויב בה, הוא מחויב בגלל ששם השם חל עליו. כיוון שהוא מושבע ועומד מהר סיני. כיוון שהקדוש ברוך הוא חייב אותו במצווה. ממילא בכל מצווה יש שתי בחינות. עצם הפעולה שהיא עבירה כשלעצמה, וגם ששם השם מחויב עליה, וזה מושבע ועומד מהר סיני. כלומר, מושבע ועומד מהר סיני זה אומר בעצם שמעמד הר סיני שהשם נתן לעם ישראל תורה, את כלל התורה, את עשרת הדיברות וגם את כל תרי"ג, כל כולו חל שם השם עלינו, ולכן אנחנו מחויבים. כלומר, לכן המושג מושבע ועומד זה ששם השם חל על כל חיוב וחיוב, זה לא רק עצם החיוב. כמו שאמרתי שאולי מושבע ועומד זה רק ביטוי שזה לא דבר הרשות. לא, באמת מושבע ועומד מהר סיני זה הרבה יותר. וזה לא רק בגלל שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אלא בגלל שזה שהשם חייב ירד ונתן לנו את התורה, בזה כולנו מושבעים ועומדים מהר סיני. טוב, זה אולי כדי להבין.
אתה נתן את המתחום של השבוע.
את מה?
שהמשם
מכיל
עלינו תורה ומצוות, זה לא שבוע.
זה בעצם המושג שאנחנו, כשאני אומר מושבע ועומד מהר סיני, זה אומר שאנחנו מחויבים לקיים את המצוות גם מכוח ששם השם, המושג מושבע זה להכיל שם השם. אז כשהשם בעצמו ירד, זה ודאי שאם אדם מכיל על עצמו שם השם, זה נותן ערך אחר להתחייבות שלו, אז אם הקדוש ברוך הוא ירד בעצמו לתת, זה ודאי שזה הכיל על כל המצוות את שם השם. זה מושבע. כלומר שאדם מחויב לקיים את המצוות מכוח שם השם שחל עליהם. זה המושג הראשון של מה זה מושבע ועומד מהר סיני, איך כולנו מחויבים בדבר הזה. רב גידל במים הראשונה שלו בא ואומר שלא רק שיש מצווה, אלא גם יש עניין גם להישבע לקיים את המצווה. וזה על פי מה שדוד המלך אומר, נשבעתי וקיים לשמור משפטי צדקך. שואלת הגמרא, והלא מושבע ועומד, אומרת הגמרא, שרי לליש לזירוז נפשי. אז יש כאן דיון בראשונים. א', מה הפשט מניין שנשבעים לקיים את המצווה? כלומר, בעצם הוא אמר פסוק. מה זה מניין שנשבעים? מה משמעות השאלה בכלל, מניין שנשבעים? חוץ מזה, מה זה שרי לליש לזירוז נפשי? כלומר, שרי לליש לזירוז נפשי בעצם, מה זה אומר? האם באמת השבוע חלה? או לא חלה? מה זה נחשב שהוא מזרז את נפשו בזכות זה שהוא נשבע? האם כאשר הוא נשבע לקיים את המצווה? שעל זה אומרת הגמרא שהוא מושבע עליה. כלומר, אדם לדוגמה נשבע שמחר בבוקר אני מניח תפילין. הוא מושבע להניח תפילין למחרת בבוקר. אז לכאורה השבועה לא צריכה לחול על זה. אז אומרת הגמרא, מותר לו לזרז את נפשו, הוא רוצה לזרז את נפשו. אבל חל עליו משהו, לא חל עליו משהו. האם עכשיו, מה יגרום לו להזדרז בזירוז של נפשי? אז יש פה אולי שלוש שיטות בראשונים, במשמעות של הדבר הזה. רוב הראשונים סוברים שבאמת לא חל עליו כלום, על פניו. כלומר, לכאורה לא חל עליו שום חיוב שבוע. היינו, זה שהוא נשבע ואמר, אני נשבע ללכת ללכת תפילין, בעצם זה לא הכיל עליו תוספת חיוב מעבר לחיוב הבסיסי שהוא מצווה ללכת תפילין למחרת בבוקר. אז מה הפירוש הדברים מניין שנשבעים לקיים את המצווה ושרי לאיזור זה נפשי? בעצם מניין שנשבעים, רוב הראשונים מסבירים הכוונה שהיית חושב אולי שאסור לו לעשות את הדבר הזה. כן, תוספת הוא מביא שני פירושים. כלומר, תוספת אומר, מה שכתוב שרי לאיזור זה נפשי פירוש ולא מיצר משום דמוציא שם שמיים לבטלה. אבל לא אמר לעניין שבועת ביטוי, כך פרשו בתוספות. כלומר, בעצם אומר התוספות, כל מה שאומר רב גידי, מניין שנשבעים, כלומר, ושרי לליניש, זה שאני אומר, שרי לי, מה פירוש מותר לו? איזה איסור יש פה? אז הוא אומר, יש כאן אולי איסור, הרי השבועה לא חלה. ואם השבועה לא חלה, אז לכאורה הוא הוציא שם שמיים לבטלה. היינו, מי שאומר שבועה, פשטות שבועה זה להוציא שם השם, שהוא נשבע בהשם. יש אפשרות אולי לפי מי שאומר שיש שבועה גם בלי שם השם, אז התוספות אומר של מי שאומר ששבועה גם חלה, הראש אומר, מי שאומר ששבועה חלה בלי שם השם, אז אולי הייתי אומר שאסור לו להישבע, שאולי בגלל שהוא לא יתרגל סתם בשבועות לריק, כיוון שהשבועה הזו לא יודעת לו כלום. כלומר, ומילא היית חושב אולי שהשבועה היא לא מועילה, היא לא כלום. כמו שאם אדם נשבע לעבור על מצווה, כלומר, אם אדם לדוגמה נשבע לעבור עבירה, אדם נשבע, אני נשבע שאני אוכל נבלה. אז לא רק שהשבועה לא חלה, כיוון שכתוב ששבועה לא חלה על לעבור עבירה, אבל גם הוא עבר על, הוא נענש על שבועת שווא. כיוון שזה שבועה, יש שבועת שווא שזה שבועה לריק. כלומר, שאדם סתם נשבע. כמו שאדם נשבע לשנות את הידוע, שאדם אומר, אני נשבע שזה שולחן, זה שבועת שווא. כך אם אדם נשבע שלא יאכל נבלה, זה שבועת שווא. אז הוא שואל רב גדל, האם בכלל תגיד שזה איסור? שזה שם שמיים לבטלה? אולי זה גם שבועת שווא? זה הריטווה, אומר עוד מעט נראה. בכל אופן, אומרת הגמרא, לא. אין כאן איסור, מותר לו לדבר הזה. כלומר, כל מה שזה בא להוציא, שלא תחשוב שיש כאן איסור. אז בכל אופן, אבל השאלה היא, אז מה זה זירוז נפשי? מה מזרז אותו? אם המלאדם הזה הוא תלמיד חכם, הוא יודע שבעצם שהשבועה לא הוסיפה לו כלום. אז מה זה זירוז נפשי? אז לפי זה אפשר להגיד על פי הפשט, הכוונה שהוא מזרז את עצמו, שחוץ מזה שהתורה חייבה אותו והוא צריך להניח תפילין בגלל שהוא מחויב מצד המצווה, זה שהוא אמר והוא זוכר שהוא אמר, הוא הוסיף על עצמו משהו, תזכורת חמורה. כמו שהוא עושה לו תזכורת בשעון מעורר, או תזכורת בפלאפון שהוא צריך לעשות, פה זה תזכורת חמורה שהוא אומר, חוץ מזה שאתה אומרת אותי, גם נשבעתי על זה אתמול, אז סתם אמרתי את זה? אז ודאי שזה ייתן לו תמריץ הרבה יותר גדול לזרז את נפשו. כמו שדוד המלך אומר, בעצם זה לא חל עליו כלום, אבל זירוז נפשי. זה אחד, זה הפשט לפי רוב הראשונים, ככה תוספות, ככה הראש, ככה רוב הראשונים. הר"ן לא סובר ככה. הר"ן אומר, וזה שיטת הר"ן הכללית, הר"ן אומר שכבר בשאלת הגמרא, שיטת הר"ן, שאם אדם נשבע לקיים את המצווה, חל עליו בל יחל. כלומר, נכון, אומר הר"ן, שבגלל, זה בעצם יש מחלוקת תנאים בשבועות, שהאם שבועה לקיים את המצווה היא חלה או לא חלה. שרבי יהודה בן בתירא סובר, שנשבעים לקיים את המצווה. כמו שמי שנשבע לקיים את המצווה זה שבועה גמורה, שבועת ביטוי גמורה. שאם הוא לא מקיים את זה, אז הוא חייב בשבועת ביטוי. מלכות וקורבן, חוץ מזה שהוא לא קיים את המצווה. הוא חייב בשבועת ביטוי, כמו שחל עליו שבועה דאורייתא. כך רבי יהודה בן בתירא סובר, ורבנן חולקים עליו, ואומרים, כיוון שכתוב להרע או להיטיב, היינו שרק שבועה חלה על דבר שאתה יכול לעשות או לא לעשות, ממילא כיוון שאתה לא יכול שלא לעשות, כיוון שאתה מצווה, אז ממילא לא חלה בכלל שבועה על זה. אומר הר"ן, שכל הגדר הזה של להרע או להיטיב, זה רק לעניין קורבן. זה בפרשת ויקרא, שם מופיע דין קורבן שבועה. אבל לעניין בל יחל, כן חל. כן, זה מה שכותב הר"ן. מה שמוכרים להרע ולהיטיב בדבר רשות כתיב קרא ולא בדבר מצווה, אני מילי לקורבן דלהרע ולהיטיב גבי קורבן כתיבה, אבל בל יחל איקה, אפילו בדבר מצווה. הר"ן סובר שאפילו כבר באב המינה של הגמרא, עוד לפני שהגמרא שאלה ולא מושבע ועומד, הגמרא ידעה שלעניין בל יחל חל עליו. הוא חייב מדין בל יחל. כלומר, באמת לפי הר"ן, מי שנשבע לקיים את המצווה, הוא מחויב לא לחלל את דברו, וחל עליו חיוב של, כמו שחיוב שחל על כל נדר, כך חל עליו גם כן בל יחל. אומר הר"ן, לזה לא צריך פסוק. אז מה הכוונה נשבעתי וקיימה? הוא מתרצין ענק המשמלן. מה זה שרי לזירוז נפשי? כלומר, ודאי לא הצליחה יקרא לומר שהיא חלה לגבי בל יחל. ודאי שהגמרא יודעת, רב גידל יודע שחל עליו בל יחל. אלא אחי כמר מעניין שדבר הגון הוא להישבע לקיים את המצווה. ואפילו קשרים שנמנעים משבועה, נשבעים הם בכך שנאמר נשבעתי וקיימה, כלומר שהרי דוד היה עושה כן. כלומר, בעצם אומר הר"ן ככה. ודאי שלקיים שבועה, מי שנשבע על מצווה, חל שבועה לעניין בל יחל. לכן בוודאי שמה שמזרז אותו, מה שמחייב אותו עכשיו לקיים שבועה, מפני שאם לקיים את מה שהוא אמר, כמה שאם הוא לא יקיים, הוא עובר על בל יחל. אז זה ודאי זירוז חמור. מה הסוגיה בגמרא? מעניין שנשבעים לקיים את המצווה, הכוונה הרי בהמשך הגמרא בדף י' אומרת שקשרים לא נודרים בכלל. לא ראוי לדור בכלל. טוב שלא תדור מי שתדור. כמה שנדרים שאדם עלול לא לקיים אותם, זה דבר לא טוב. באופן כללי זה לא טוב. אסור לדור. לכן רב גידל אמר, והוא למד את זה מהפסוק, שבמצוות כן יש עניין. כלומר, למרות שבדרך כלל בדברי הרשות ראוי שאדם לא ידור, ומי שנודר הוא אפילו עובר אולי איזושהי עבירה מדברי הקבלה או מדרבנן, שהוא לא בסדר עשה מה שעשה, אבל בנדרי מצוות ראוי, כלומר שאפילו קשרים ראוי להם להישבע. למה? נשבעתי והקיים, שהרי דוד עושה כן. כלומר, באמת מה שרב גידל חידש שבמצוות ראוי שאדם, אז לפי הרן על זירו זה נפשי זה בגלל הבעל יחל, והרב גידל אמר מניין שנשבעים וזירו זה נפשי, כלומר שזה ראוי לעשות את הדבר הזה. כלומר שאנחנו רואים פה מה שלומדים מדוד המלך, שלמרות שאדם יהודי מחויב במצוות, ואפילו הוא מחויב בחיוב חמור כמו שאמרנו מקודם, שהוא מושבע ועומד מהר סיני, שזה לא רק שהוא סתם מחויב, אלא מחויב בחיוב חמור שהקדוש ברוך הוא מחייב אותו. אבל אם אדם רוצה להוסיף עליו תוספת חיוב, שכמו שבנדרים אדם מקבל על עצמו חיוב, אז גם פה הוא רוצה לקבל על עצמו חיוב נוסף מגדרי נדרים, חל עליו בעל יחל. אמנם זה לא שבועה, אבל חל עליו בעל יחל מדאורייתא. ולכן למה? כיוון שאדם זה טוב שאדם יזרש את עצמו במצוות, כיוון שמצוות, לקיים מצוות, דברי הרשות זה לא טוב, אבל במצוות שאדם ראוי שאדם יעמול במצוות וידקדק במצוות, ולכן ראוי שאדם יעשה כל מה שיכול לחזק אותו בקיום המצוות. אז אם אדם ידור וזה יחזק אותו להתחזק בקיום המצווה ולא להתרשל בה ולא להתפתות לכל מיני דברים אחרים, זה דבר ראוי וטוב. ועל זה אמר דוד נשבעתי והקיימה. באמת הרבה מן הראשונים הקודמים שהזכרנו, והרמב"ן כותב במפורש, השיטה הזאת של הר"ן שיש בעל יחל בקיום מצוות, היא גם שיטת הרזה בשבועות, והיא גם שיטת הרשב"א פה, אבל הרמב"ן והרבה מן הראשונים סוברים שלא, שהגמרא שאומרת שמושבע ועומד מהר סיני והשבועה לא חלה, השבועה לא חלה בכלום, היינו גם לבעל יחל, כלומר באמת אין שום חלות של שבועה כשהוא נשבע ככה. ואז לפי שיטה בפירוש לזרז זה רק זירוז גרידא. זה השיטה השנייה. יש אולי שיטה שלישית, היא אולי שיטת הריטב"א. שהריטב"א, שהוא מסביר בשאלה, הוא מסביר בזה לכאורה כמו הר"ן. שהריטב"א אומר, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, מה השאלה שלו? למה לא נגיד פירוש ולא אבי שבועת שווא? כלומר בעצם הריטב"א כולם אמרו אולי זה שם שמיים מבטל, הריטב"א אומר אפילו יותר חמור, היינו לכאורה, האם מי שנשבע לקיים את המצווה אולי הוא אפילו עובר על עבירה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כמו שאמרנו, כמו שמי שנשבע לעבור עבירה זה שבועת שווא, אז אולי גם לקיים את זה, כיוון שהמצווה לא חלה, השבועה הזאת על פניו היא לא חלה, היא לא, אין לה דין שבועת ביטוי, ממילא היא לא חלה, ממילא זה שבועת שווא. מאי לישנא דלקטינא מאין שנשבע לא אמרינא מאין שחל השבועה לקיים את המצווה, מינא דאיתרא הוא דאיכא להישבע לקיים את המצווה. ומה שהוא חידש שאין בזה משום שבועת שווא, וכי דאמרינא דשרי לזירוז זה נפשי, אבל במקום לא חל עלי שבועה ללקוט אליי משום שבועת ביטוי. ואז הריטב"א בסוף כותב, הקמא שמלן דשרי לזירוז זה נפשי, כלומר אי חזי דמייאש מן המצוות, זה דיון בראשונים, מתי מותר לאדם לעשות את הדבר הזה. אז אומר הריטב"א, אם אדם רואה, ויש כאלה שצורפים שזה מעכב, אם אדם רואה שהוא רפוי מן המצוות, שהוא מתייאש מן המצוות, שהוא נחלש מן המצוות, והוא רוצה לחזק את עצמו, להתגבר כנגד החולשה הזאת, שרי לזירוז נפשי, לקיומינו בשבועה. ממשיך הריטב"א, למה? כיוון דמצווה דגופי, וקימלי דימוק עם שבועתו, ולא אבי שבועת שווא. הריטב"א אומר, למה אני אומר שמותר לו וזה לא שבועת שווא? אז הריטב"א אומר, זה סתם, בגלל שזה מצווה בגופי וקימלי דמוק עם שבועתו. כלומר, כיוון שזה מצווה בגופו, והוא יודע שאם הוא יישבע הוא יכול לעשות את זה, לכן זה לא שבועת שווא. זה בא להוציא מכלל דברים אחרים. היינו, אם זה מצווה שלא תלויה בו, אם הוא נשבע על אחרים שיעשו, זה שבועת שווא. גם הרי כותב, דווקא כאשר קימלי דמוקים, אם אדם מרגיש שהוא מאוד מאוד חלש, וגם אחרי שהוא נשבע לא בטוח שהוא יעמוד בו השבועה שלו, גם אז לא מותר לו. אבל הריטב"א, העיקר הנקודה של הריטב"א, מה שהוא כותב בסוף, כיוון דמצווה דגופי וקימלי דמוקים שבועתו ולא אבי שבועת שווא. השאלה היא, מה יסבור הריטב"א אם בסוף הוא לא יקיים את מה שהוא עשה? אם הוא נשבע לקיים את המצווה ובסוף הוא לא עשה, האם מתברר למפרע שהוא עבר על שבועת שווא או לא? מה? הוא לא סובר שיש בעל יחל. פשטות תרית ומשמע שאין בעל יחל, כמו הרמב"ן. אין בעל יחל ואין שבועת ביטוי, אין כלום. השאלה אם זה שבועת שווא. יש מאירי מפורש שכותב שזה שבועת שווא. הנה, שאם באמת הוא בסוף לא קיים את מה שהוא עשה, יתברר למפרע שזאת הייתה שבועת שווא. והוא עבר על עבירה של שבועת שווא. שזה עבירה חמורה. בריטווה, לעניות דעתי גם אפשר להסביר ככה. שלכן אומר, כיוון שהוא יודע וקיים לדיום כמצווה, והוא לא אביא שבועת שווא, כיוון שהוא בטוח שזה יעזור לו לקיים. אבל אם הוא לא יקיים, אולי זה כן יהיה שבועת שווא. ראיתי שיש מי שרוצה לומר שזה לא ככה. הוא רוצה לתלות את זה. יש שיטת הקצות בסימן ה' ג' שבשיטת הרמב"ן, שאמר שלזירוזי זה לא, כמו השיטה הראשונה שאמרנו שלזירוזי, זה לזירוזי סתם באלמה. אבל זה לא בעל יחל וזה לא שבועת שווא. אז מה זה לזירוזי? אז הקצות אומר שוודאי שיש לו איסור. כלומר, זה לזירוזי לא סתם. כמו שהוא שואל, אז מה הזירוזי בזה? אומר הקצות, גם לשיטת התוספות והרמב"ן של הרומי של לזירוזי, ודאי שאם הוא לא עושה את מה שהוא עשה, הוא עבר על איסור. וכיוון שהוא עבר על איסור, זה הזירוזי. כלומר, לכן הוא מחויב לעשות את זה. זה לא סתם שזה בעצם רשות רגילה. אלא יש לו איסור. אבל איזה איסור, הקצות לא כותב. הוא לא כותב איזה. יכול להיות שאולי זה איסור של מוצא שפתך תשמור ועשית, אבל הוא לא כותב ביוק איזה איסור זה. אז על פי זה יש איזה אחרון שרוצה לומר בשיטת, שגם הריטווה סובר, שבעצם זה לא שבועת שווא, מפני שאם הוא לא יעשה את זה יהיה לו איסור. לכן כבר מעכשיו זה לא שבועת שווא. כלומר זה לא שבועת שווא בגלל שהוא יעשה את זה, ואם הוא לא יעשה את זה יהיה לו איסור, לכן זה לא שבועת שווא. אבל באמת אם הוא לא יקיים את זה בעתיד, זה לא יהפוך לשבועת שווא. זה לא למפרע, הוא סובר בשיטת התוספות הריטווה, שמה שגורם לזה, שזה לא יהיה שבועת שווא, זה לא על הזירוזי, אלא שיש לו איסור אם הוא לא יעשה. כיוון שיש לו איסור אם הוא לא יעשה, זה לא שבועת שווא. אם לא היה איסור כזה, אולי זה באמת היה שבועת שווא. בקיצור, ברשב"א יש, בריטווה יש שתי אפשרויות, או שבאמת אם הוא לא יעשה זה שבועת שווא, וזה על הזירוזי, או שיש לו איסור, מדאורייתא, אולי מדרבנן, איסור שהוא מחויב לקיים את מה שהוא עשה, גם אם אין בעל יחל, גם אם יש בעל דביר, אבל יש לו חיוב לקיים. טוב, זה הנקודה של נשבעים לקיים את המצווה. יש את המים הבאה, שהשאלה היא, אין לנו כל כך הרבה זמן, האומר אשכים וישנה פרק זה, נדר גדול נדר ללוקי ישראל. טוב, אז אני לא אכנס לגדר השבועה פה, שגם פה יש דיון ארוך, יש פה שתי שיטות השונים יקרות בעצם מה הוא אומר פה, איזה נדר זה, איזה שבועה זאת. האם הוא אמר שבועה שאשכים וישנה פרק זה, זה מה שהוא אמר, ככה מבין הרן, ככה מבין עוד ראשונים, כיוון שאחרת סתם אם אדם אומר אשכים וישנה פרק זה, מה יש בזה? על פניו אין בזה כלום, זה סתם אמירה באלמה, אז מה בכלל מחייב בזה? למה הגמרא אומרת ולא מושבע ועובד מהר סיני? איזה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, הלכאורה זה סתם, הוא רוצה לקום מחר, אבל זה חייב אותו במשהו. לכן הרן אומר, מדובר פה שהוא אמר שבועה שהקום וישנה פרק זה. הוא נשבע ממש. כמו שבמאמר הראשונה של נשבעים לקיים את המצווה, הוא אומר אני נשבע לקיים את המצווה. גם פה הוא אומר אני נשבע. והחידוש לפי הרן אין החינמי, שכשהוא אומר דבר כזה, חל עליו שבועה גמורה יותר מקודם. מקודם חל עליו שבועה, אומר הרן, רק לבעל יחל. עכשיו כאשר הוא נשבע ללימוד תורה, חל עליו שבועה גמורה. אפילו לשבועת ביטוי, גם לקורבן. ואני רואה עוד מעט למה. אבל יש השנים שסוברים שלו, שבאמת הוא אמר אשכים וישנה פרק זה. אז מכוח מה זה חל? אז אמרו, כך מופיע פה בתוספות בשם רבי אליעזר, שזה הרעם, כך מופיע פה ב...
מה
נסביר
על הנדר הגדול?
מי?
שהוא
עשה דבר גדול. נדר גדול הכוונה שיש לו שבועה גדולה. אנו זה גם נדר חמור שיש לו השבועה חלה שבועה חמורה, וגם זה דבר טוב שהוא עשה את זה. כמו שמקודם. זה יותר מאשר סתם במצווה. אבל שיטה שנייה ראשונים אחרת שאומרת שזה חל מדין נדרי מצווה. היינו כמו שהר"ן בתחילת המסכת אומר שמי שנודר קורבן יש נדרי הקדש שמי שנודר להקיף קורבן חל עליו קורבן, ומי שנודר לתת צדקה, בזה שהוא אומר אני אתן צדקה לעני, הוא מחויב לתת צדקה לעני, חל עליו חובה, מוצא שפתיך תשמור ועשית, ומחויב לתת צדקה לעני. גם אם הוא אומר אני אתן צדקה, הוא לא אומר אני נשבע, הוא לא אומר אני נודר, אני אתן צדקה לעני, יש גדר נדרי מצווה. לכן אמרו מי שאותו דבר פה, מי שאומר אקום וישנה פרק זה, זה נדרי מצווה, חל עליו, חל עליו חיוב גמור. אמנם יש מחלוקת עוד הראשונים בשאלה האם בנדרי מצווה יש גם בל יחל, או האם זה רק מוצא שפתיך. יש השנים אומרים שהרמב״ם אומר בספר המצווה שגם נדרי מצווה, נדרי הקדש, נדרי מצוות, כל הדברים האלה, אם אדם לא מקיים אז הוא גם עבר על בל יחל ועל מוצא שפתיך, אז חל עליו כל חיובי נדר. אבל הרמב״ם חולק עליו ואומר שלא, שנדרי מצווה זה רק מוצא שפתיך תשמור ועשית, אבל זה לא גדרי נדרים, אין כאן בל יחל, אלא יש רק דין של מוצא שפתיך תשמור ועשית. אז יש שאלה על מה זה מדובר פה, שזה תלוי גם במחלוקת האחרונים פה. אבל אני רוצה קצת להתמקד בהלכות תלמוד תורה בדקות הספורות שנשארו לי. הגמרא שואלת, בכל אופן הראשונים הגמרא אומרת חל עליו נדר גמור. אמנם זה, אני אומר לכפי רוב הראשונים משתמע באמת שחל עליו נדר גמור. אמנם ברמב״ם לא כותב ככה, הרמב״ם כותב הרי זה כמי שנדר נדר, כך כותב הלשון של הרמב״ם. משתמע משלוש של הרמב״ם שזה לא ממש נדר, אלא זה רק כמי שנדר נדר, כמו בלזירוז נפשי, אבל זה לא נדר גמור, אין לו בל יחל, אין לו שבועת ביטוי. אבל רוב הראשונים מבינים שזה שבוע גמורה. אבל למה זה שבוע גמורה? באמת הגמרא שאלה, הרי מושבע ועומד מהר סיני הוא, אומרת הגמרא כיוון דאיפה פתר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית משמחי חל שבוע עליהם. אז מספור, קודם כל, איזה, מה זה מושבע ועומד מהר סיני? על איזה שבועה מדברים? אדם שאומר שני פרק זה, על איזה מצווה הוא מקיים שהוא מושבע ועומד מהר סיני? בפשטות זה מצוות לימוד תורה. איפה יש מצוות לימוד תורה? כן, אז הר"ן כותב שמצוות לימוד תורה, הר"ן לא כותב את הדבר הזה, הרש"י כותב, מי שמיוחס לרש"י, או ושיננתם שצריך אדם לשלוט בתורה, או מה שכתוב ביהושע לא ימוש ספר התורה זה מפיך יומם ולילה, הראש כותב כתיב והגית בו יומם ולילה, כלומר יהיה או ודיברת בם, כמו שיש מצווה לאדם ללמוד תורה. לכן אומרת הגמרא על האדם מצווה ללמוד תורה, אז אם הוא אומר השכים ישנה פרק זה והוא מצווה ללמוד תורה, אז הוא מושפע בו מהסלל ללמוד תורה. אומרת הגמרא לא, כיוון שבעצם הוא יכול לפתור את עצמו בקריאה שמע שחרית וערבית, והוא לכאורה הוסיף על עצמו ורצה לשנות פרק מסוים או בתורה או פרק מסוים במשנה, לכן חיל שבועה עליך, שבועה גמורה. אז מה לומדים מפה? האם אפשר להשיג מפה מצוות לימוד תורה? באמת האם מצוות לימוד תורה המינימום שבה זה קריאה שמע שחרית וערבית? זה מצוות לימוד תורה? מה זה איבא איפטר נפשי ממצוות לימוד תורה בשחרית וערבית? באמת זה הגדר של מצוות לימוד תורה? אין החינמי, לכאורה זה מה שלכאורה אומרים לכאורה רוב הראשונים. כך כותב תוספות. תוספות כותב נקרא קודם את הראש, הראש כותב, הראש ותוספות כותבים כיוון דאי באי פטר נפשי, ואם כן אפשר להיפטר ממצווה זו, כלומר הוא לא מחויב בללמוד את כל התורה כולה, הוא מחויב לכאורה מצד התורה בקריאת שמע שחרית וערבית, ואם הוא מחויב בקריאת שמע שחרית וערבית אז כל מה שהוא מוסיף מעבר לזה זה לא חיוב, ומה שהוא מוסיף מעבר לזה זה רשות, ואם זה רשות חייל, אז ממילא חל על זה שבוע גמורה. אומר התוספות, ואם כן אפשר להיפטר ממצווה זו חייל עלי שבועה לחייבו משום ביטוי מיעבור, כמו בשבועה בדבר הרשות. אז באמת האם מצוות לימוד תורה זה רק לקרות בתורה שחרית וערבית? אז חלק מן הראשונים מביאים את הגמרא שזה מבוסס על הגמרא במנחות, שהגמרא במנחות דנה מה זה גדר מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה שנאמר על יהושע? זה לא כתוב בתורה. באמת השאלה היא, מה מקור גדר מצוות לימוד תורה? יש הרי את התורה ויש דברי קבלה. בתורה כתוב כמה פסוקים על מצוות לימוד תורה, ודיברת בם ושיננתם לבניך ולמדתם אותם את בניכם ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. יש הרבה מאוד פסוקים בתורה על מצוות לימוד תורה, אבל מה זה גדר המצווה שעליה האדם מחויב, שעל זה נאמר מושבר ועומד מהר סיני למצוות לימוד תורה? שמה הגמרא עוסקת בלא ימוש ספר התורה זה מפיך. מה זה גדר לא ימוש? והגמרא מביאה מחלוקת, האם לא ימוש זה כל היום, או לא ימוש הכוונה שיהיה לך חלק ביום וחלק בלילה. ושם הגמרא מביאה בשם רבי יוחנן ובשם רשב"י, שרשב"י הוא אומר שעל פי רבי יוסי שאומר בלחם הפנים, שגם שם יש כתוב לחם הפנים לפני תמיד, שהוא צריך להיות כל הזמן לחם, אבל רבי יוסי אומר במשנה שאם אדם שמו לחם התמיד בבוקר ולחם תמיד בערב, קיימו תמיד. מזה רבי יוחנן לומד, כמו שיש גדר תמיד, שזה לא דווקא צריך להיות כל הזמן, כל הזמן, אלא גם העיקר שלא יהיה יום אחד שלם בלי כלום, אבל אם עושים בבוקר ובערב זה קיימו גדר תמיד, כך בלימוד תורה יש גדר לא ימוש, והגית בו יומם ולילה, הכוונה לא שכל הזמן אתה צריך ללמוד, אלא הכוונה שיהיה לך לפחות ביום ובלילה שיהיה לך תורה, ולא יבוא לך יום אחד או חצי יום אפילו או יום או לילה בלי לימוד. אבל אומר רבי יוחנן, כמה שקיים אדם קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש. זה מספיק כדי לקיים לא ימוש. כלומר, לא רק לימוד תורה, אלא לא ימוש. השאלה אם שמה זה גם הגדר של לימוד תורה. אפשר להגיד הכוונה, שלמרות שהמקור בתורה ללמוד תורה זה ודיברת בם ושיננתם ולמדתם, אבל כמה כלול בזה ולמדתם, זה מה שכתוב אצל יהושע. לא ימוש והגית. כלומר, לא ימוש והגית, הוא מגדיר את ודיברת בם. ממילא יכול להיות שרבי יוחנן ורשב"י לומדים מלא ימוש את הגדר של ודיברת בם. כלומר, השאלה היא באמת, האם אפשר להגיד שהגמרא שמה מדברת רק על הלא ימוש, אבל חוץ מזה יש גם כן ודיברת בם. אולי ודיברת בם זה יותר מזה, אבל רואים פה בגמרא, שלפחות עם הגמרא, מי שמשווה בקריאת שמע שחרית וערבית, מה שכתוב שם גם מה שכתוב פה, שזה אותו דבר. אז גדר מצוות, אז אפשר להגיד על פי זה, כאילו שהגדר החיוב, המינימום, כלומר האם באמת במצוות לימוד תורה יש גדר מינימום, וכל אחד שמוסיף עליו, הוא מוסיף במצווה. ודאי שיש עניין ללמוד תורה יותר. ודאי שיש עניין במצוות תורה, בלימוד תורה ללמוד אולי גם באמת לקיים את הימוש כפשוטו. אבל האם יש גדר מינימום, השאלה היא על מה עולה מושבר ועומד מהר סיני. האם מושבר ועומד מהר סיני זה ללמוד כל היום, או על גדר המינימום. אז מהגמרא פה אפשר אולי להסיק משהו פחות. שהמינימום זה קריאת שמע שחרית וערבית. או יש אפילו ברבי עמי שם במלכות אומר, לא קריאת שמע, אלא פרק ביום ופרק בלילה. יותר מקריאת שמע. קריאת שמע באופן טבעי אנחנו עושים את זה לא רק בשביל מצוות לימוד תורה, אלא בגלל שיש מצווה לקרות קריאת שמע. אבל חוץ ממצוות קריאת שמע מצד קבלת עול מלכות שמיים שבה וזכרת עול מצוות וכל מה שיש בה, יש בה גם קריאת פרשה שבתורה. יש בה גם מצוות לימוד תורה. אז מקיימים בזה שתי מצוות, גם קריאת שמע וגם לימוד תורה. אבל ודאי שאדם צריך להוסיף על זה. כמה להוסיף על זה? להוסיף על זה זה פרק ביום או פרק בלילה, ודאי שכמה שיותר. אבל אפשר אולי ללמוד מפה שגדר המינימום המחויב שעל זה מושבע ועומד מהר סיני זה קריאת שמע, זה פרק ביום או פרק בלילה, ועל זה הוא מושבע ועומד. ולכן אומרת פה הגמרא שאם הוא מתחייב על יותר מזה, הוא אומר ישנה פרק זה, על הפרק הנוסף הוא לא מחויב. וכמה שהוא לא מחויב, גם, לא רק על הפרק הזה, גם על הזמן הנוסף הזה, ממילא חל עליו חובה כמו בשבועת הרשות. זה פשט תוספות, פשט הראש, פשט הגמרא. אבל הריטב"א לא סובר ככה. יש עכשיו, נראה עוד שתי שיטות, את שיטת הריטב"א ואת שיטת הר"ן. הריטב"א אומר, שתי סברות, הריטב"א אומר שני חילוקים מאוד חשובים. פירוש, עד דאמרינן דאיבאי פטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית ונפק מחובת והגית בו יום ולילה, היינו בדלא אפשר להתפי. שצריך להתעסק, להשתדל קצת היום בפרנסתו. הלאה וחילו מפטר, כדי איתה במנחות. בעצם הריטב"א אומר שהגדר הזה הוא לא גדר גמור. כלומר, הגדר הזה הוא רק במי שלא אפשר לו. כלומר, בעצם הריטב"א אומר שגם רשב"י, רבי יוחנן בשם רשב"י שאמר שמה, שכיוון שאדם למד קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש, זה לא הגדרת מצוות לימוד תורה. לזה רק במי שלא אפשר, שהוא צריך לעסוק לצורך פרנסתו. אז הוא יוצא ידי חובה. אבל מי שיכול יותר, ומי שכבר גמר לעבוד, ודאי שאליו גם חיוב כיפשו אותו, והגית בו ימים ולילה. שזה גם כן גדר של חיוב. אלא מי שיכול להשתדל לצורך, כמה שהגמרא שם מביאה, האם, גם מפריע רבי יוחנן, האם אומרים את זה בפני עם הארץ, או לא אומרים את זה בפני עם הארץ. האם זה יכול לגרום בבן אדם, שהוא יגיד, זהו, מספיק לי ככה, אז אני לא אעשה יותר. אז אסור להגיד את זה בפני עם הארץ, כיוון שהוא יגיד, אז אני לא צריך ללמוד יותר, אז אני אסתפק בקריאת שמע. או שמצווה להגיד בפני עם הארץ, שהוא יראה, כמו שרשי שם כותב, שאם על קריאת שמע יש שכר כזה גדול, אז ודאי שכל מה שאני עושה, זה שכר יותר גדול. קיצור, זה תלוי בבן אדם. מה יגרום לבן אדם ללמוד יותר? אז מזה אני לא לומד הריטב"א שוודאי שהחיוב, גם לפי רשב"י הוא כיפשו אותו. כלומר, זה לא רק ברשות. יוצא גם לפי הריטב"א, אם אני סובר גם כן, אם הוא סובר שזה גם נפקא מינה להלכה, שמי שלדוגמה לא צריך להתעסק לפרנסתו, אברך בישיבה, או מי שגם הצורך לפרנסתו זה 4 שעות, ואחרי זה הוא לא, אז הוא מחויב. ואם הוא מחויב, אז אם הוא אומר שהוא ילמד בזמן הזה הנוסף, שאותו במילא הוא מחויב, לא חל עליו שבועה, כיוון שהוא חויב, ואם הוא מחויב, גם על זה הוא מושבע ועומד מהר סיני. אלא מדובר פה במי שלא יכול ללמוד יותר, לא אפשר יותר, והוא באמת לא מחויב יותר, ולכן עליו הוא יכול לפתור את עצמו רק בשחרית וערבית. האם אפשר אולי לדחוק בריטב"א ולהגיד שלא, שהריטב"א סובר שבאמת, ודאי שבן אדם שלא צריך לפרנסות צריך ללמוד יותר, אבל עדיין יכול להיות שגם אם הוא לומד יותר, לא בטוח שהוא מושבע מהר סיני על זה. את הריטב"א אפשר למשוך לשני כיוונים. האם יש לו כבר מעבר לפרנסתו? האם הוא מחויב חיוב תורני גמור והוא מושבע מהר סיני ללמוד את כל שארית היום ורק לצורך פרנסתו התירו לו לא ללמוד? או שהריטב"א סובר שכיוון שלצורך פרנסתו הוא יכול לבטל, ממילא זה הגדר שכל יהודי מחויב. אלא שבהגית ביום ולילה זה משהו נוסף. זה שתי אפשרויות בריטב"א. אבל הריטב"א עכשיו מוסיף עוד תירוץ שני, ונראה עוד לפרש. זה לא דווקא נקת קריאת שמע, אלא לשבועת והגית בו יומם ולילה, היינו לא רק מצווה והגית בו יומם ולילה שנאמרה ליהושע, זה השבועה מהר סיני, זה גדר מצוות לימוד תורה של ודיברת בם, זה באמת והגית בו יומם ולילה, היינו באמת עדיין צריך לעסוק בתורה כל היום, אלא, אז למה חלה פה שבועה? אלא שהשבועה הזאת היא שהאדם צריך להתעסק בתורה בכל מקום שירצה, בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, ואינו מושבע על פרק זה ועל מסכת הזו. אילכך בנשבע או נדר בפרק זה ובמסכת הזו חי לעלי, הרי זה כמי שנשבע שיוכל פת היום, ואחר כך נשבע שיוכל כיכר זו היום. דחי לעלי שבועה שנייה, נמי, דלאו עלי השתבע בקמייתא, אלא על כל לחם שירצה, ואף זו כיוצא בה, וזה נראה לי נכון. בעצם הריטב"א אומר, באמת אפשר להגיד שאדם מושבע ועומד ללמוד כל היום. אלא שמה שכתוב, אי באי פטר נפשי, זה רק אחת האפשרויות שהגמרא נקטה. אבל הגמרא יכלה להגיד למה חל על שבועה משיקול אחר. והשיקול הוא שבאמת אדם מצווה ללמוד בתורה כל היום, אבל לא דווקא את פרק זה. פה ההדגש הוא שהוא אמר פרק זה. וכיוון שהוא ידיש את הפרק הזה, לכן חל עליו שבועה על הפרק הזה. כיוון שבאמת אדם באמת לפי הריטב"א מושבע ועומד ללמוד בתורה כל היום, והגית בו יומם ולילה, כל מה שהוא צריך. הריטב"א לא סובר, לא מחייב אולי, שכמו שאמר מקודם, שאם אדם לפרנסתו לא צריך, יכול להיות שלפרנסתו אדם יכול לעבוד, יתירו לו. אבל בכל הזמן אחר בעצם אדם מחויב. אבל בכל אופן גם בזמן שאדם מחויב, נגיד אדם במשך עובד לפרנסתו כך וכך שעות, ושאר היום לומד תורה, שאר היום אולי מתפלל, בזמן שהוא לומד תורה, גם על הזמן הזה, אם הוא התחייב ללמוד פרק מסוים, חל עליו מפני שבאותו זמן הוא יכול היה לקיים את מצוות והגית בו במקום אחר. זה שהוא התחייב על פרק מסוים, זה החיל עליו שבועה גמורה. לכן לפי הריטב"א באמת, אם אדם אמר שני פרק זה, חל עליו שבועה גמורה, שבועת ביטוי. אבל מכוח מה? באמת לפי הריטב"א מצוות לימוד תורה היא כל היום, היא גמורה. והגית בו היום אבל אלה כיפשו אותו. אלא משום שהוא נדר על שבועה ספציפית. יש הרב זצ"ל רצה על פי זה לומר, הוא הסביר באבי אמינא של הגמרא, שהגמרא אמרה שמושבע ועומד מהר סיני, יש פה בהערות, הוא מביא בשם תשובה שהוא אמר, שכיוון שיש כלל שאין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ, אז אם אדם נדר על פרק מסוים, סימן ששם ליבו חפץ, אז הוא מושבע ועומד מהר סיני לפרק הזה, כיוון שגדר ללמוד תורה במקום שליבו חפץ, זה מה שמחייבים אותו מהר סיני. מהר סיני לא מחייבים אותו ללמוד תורה באופן כללי, אלא בגדר איפה ללמוד זה מה שליבו חפץ. לכן הגמרא שאלה על זה מושבע ועומד מהר סיני. יש שיטה שלישית שהיא שיטת הר"ן, וזה גדר חשוב מאוד. הר"ן אומר ככה: ודאי אף על גב דקאמרת נדר גדול שבועה, טוב, זה מה שאמרתי שלפי הר"ן הוא אומר שבועה. אומר הר"ן, מסתבר לי דלא דווקא בדאחי מפטר, אי אפשר לומר שאדם באמת נפטר בקריאת שמע שחרית וערבית ממצוות לימוד תורה, שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כוחו. ודאי שהר"ן מבין שחובת לימוד תורה היא יום ולילה, היא כמו שכתוב הגית הרבה יום ולילה, היא לא ימוש כפשוטו, היא באמת חובה גמורה, ודיברת בה בשבטך ובבטך ולמדתם אותם, ודאי שהיא חובה גמורה. זה מקור אחד. מה המקור של ללמוד תורה יום ולילה? משום והגית הרבה יום ולילה, בפשטות זה מה שהמקור שלו. עוד מקור הוא מביא, ואמרים על בפרק כמה דקידו שינתנו רבנן ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. וקריאת שמע שחרית וערבית לא סגי לאחי. באמת, זו שאלה גדולה על הגמרא פה. כלומר, הגמרא אומרת שוושיננתם לבניך, מה זה ושיננתם? יש כמה דרשות. או ושילשתם, שאדם ללמוד תורה שבכתב, מקרא, משנה ותלמוד. או ושיננתם שיהיו תורה מחודדים בפיך. בין כך ובין כך, ודאי שהמקור הזה מדבר, שמצוות לימוד תורה היא לא רק העיסוק בתורה, שאדם יעסוק בתורה, אלא ידיעת התורה. כלומר, ודאי שאם יש גדר בקריאת שמע שחרית וערבית, זה לא ידיעה, אלא זה עיסוק. כשהרי מה אדם בקריאת שמע שחרית וערבית עושה? שאדם אומר את זה כל יום ויום, חוזר וחוזר, הוא עסק בתורה, הוא קורא פרשה בתורה. אבל האם מזה הוא יודע? אפילו, כמו שאומר רב משה פיינשטיין, גם את פרשת שמע לא בטוח שהוא יודע מזה שהוא קורא בתורה. הוא קורא, קורא שמע, כמו שהוא קורא את אשרי שבי ביתך. הוא מבין לגמרי כל מילה וכל דבר בקריאת שמע. אבל בוודאי שהמצוות לימוד תורה היא לא רק העיסוק, אלא ודאי שגדר מצוות לימוד תורה היא גם ידיעת התורה. מאיפה יודעים שיש מצווה ידיעת התורה? ושידיעת התורה היא מצווה שכל אחד ואחד מחויב בה. כלומר, ידיעת התורה זה לא רק מצווה שמי שמחויב בה זה רק התלמידי חכמים הגדולים, אלא כתוב ושיננתם לבניך, זה מצווה שכל יהודי מחויב בה. זה לא הגדולים, שאם כתוב ושיננתם, אם אני כותב מדורש את הפסוק ושילשתם, מה זה אומר? ללמוד תורה שבכתב, גם מקרא, משנה ותלמוד. אם היית אומר שהמצווה היא לעסוק, אז מה נשנה במה הוא עוסק? אז הוא קורא רק תהילים, הוא גם עוסק בתורה כל היום. זה שאני מחייב אותו ללמוד גם משנה וגם תלמוד, זה אומר שאדם צריך גם כן לדעת את מה שהוא לומד. לכן הוא צריך לעסוק בכל חלקי התורה ולדעת אותם. לא מספיק שהוא קורא בתורה, הוא צריך גם ללמוד תורה שבעל פה. ואפילו גם מה זה תורה, וגמרא, מה זה גמרא? להבין את המשנה. רואים שמצוות ידיעת התורה מחייבת גם לדעת וגם להבין. עיסוק בתורה לא בהכרח שמחייב הבנה. יש מגן אברהם מפורסם, שאומר שמחלק בין מקרא ומשנה. שמקרא, אדם יוצא ידי חובת תלמוד תורה גם אם הוא לא מבין. אבל משנה, אם אדם קורא משנה ולא מבין, לא קיים כלום. לא קיים מצוות לימוד תורה. כיוון שמקרא מצד עצמו הוא תורה. כיוון שזה תורה, זה מה שהשם אמר לנו, זה תורה גמורה. לכן גם אם אדם לא מבין, זה תורה. לכן לפי המהר"ל אדם מברך לעסוק בדברי תורה. כלומר שגם אם הוא לא מבין, הוא קיים לעסוק בדברי תורה. אבל משנה, כל המשמעות של משנה זה הדינים. אם זה דין כפשוטו שמופיע במשנה או ברמב״ם, הוא צריך להבין את הדין. זה לא סתם אמירה של תורה. אם זה גמרא, ודאי כל המשמעות של לימוד גמרא מה זה? להבין את המשנה, להבין את הטעם של המשנה. אם הוא לא מבין והוא רק קורא את זה באלמה, הוא לא קיים כלום. לכן גדר מינימלי בהגדרת לימוד תורה שבעל פה זה ההבנה. אז ודאי שבשילשתם, אם אני דורש את זה, ודאי שאני מבין שמצוות לימוד תורה זה ידיעה. גם אם אני דורש ושינתם, כמו שהר"ן מביא, ושיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, זה בוודאי מחייב שאדם לא רק יבין, אלא אפילו הבנה טובה. יש הבנה פשוטה, ויש גם הבנה של מחודדים. מה זה מחודדים? שאם ישלחה אדם, תדע מה להגיד לו. כלומר, שההבנה כזאת היא שאתה צריך לא רק ללמוד ולהבין את הפשט, אלא להעמיק בדבר הזה. שאם הוא ישאל אותך איזושהי שאלה צדדית, אתה תדע מה להשיב לו. שבשביל זה אתה צריך להבין בטעמו של דבר, בדיוקים של הדבר, בחידוד הדבר. אם אדם לומד בצורה גולמית ולא בעיון, ולא בהבנה, אז הוא לא מבין את, אז הוא לא מחודד בפיו. ויש גדר בלימוד תורה שזה לימוד של הבנה, שהוא ודאי סניף של גדר מצוות הידיעה. ודאי שמצוות הידיעה גם כן מחייבת גם כן זיכרון. שבשיננת מחייב שאם ישלחה אדם, שלא רק שבזמן שלמדת הבנת ואחרי זה אתה יכול לשכוח את זה. אלא שאם גם שנה אחרי שלמדת, או שנתיים אחרי שלמדת, אתה לא, אתה לא זוכר, אז אתה לא מקיים את ושיננת. ושיננת מחייב שאם ישלחה אדם, תדע. זה גדר במצוות לימוד תורה. כלומר, ודאי שבשיננתם של הדרשים ושיעור מחודדים מחייבת הבנה, מחייבת העמקה, מחייבת זיכרון. מבין הר"ן שזה גדר לימוד תורה. ממילא זה גם גדר לימוד תורה לא רק על מה שאתה לומד. אפשר להגיד שזה מה שאתה לומד. אלא זה גם מחייב שאתה בעצם צריך באופן אמיתי לדעת את כל התורה כולה. מצד האמת. אולי לא תספיק. אבל הגדר שאתה בעצם מחויב את זה כל התורה כולה. ממילא שואל הר"ן, אם הגדר של לימוד תורה גם מצד הזמן, זה יום ולילה, וגם מצד ההבנה והידיעה, שזה ושיננתם, אז מה זה מי שאומר פטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית? הרי כל יהודי מחויב והוא משועבד על זה מהר סיני לדעת את התורה כולה. לא הגדולים, כל יהודי ויהודי, זה שאלת הר"ן, אלא. מכאן נראה לי ראיה למה שכתבתי בפרק שבועת 2, בתרא. דקולמיד ידעת המדרש, אף על פי שהוא מן התורה, כיוון דלת מפרש בקרא בעדיה, שבועה חלה עליו. בעצם הר"ן אומר, ודאי שהוא מחויב באופן גמור, חיוב תורה, ללמוד את התורה כולה. אלא למה פה הוא סובר שאי בה יפטר נפשי? לא ממצוות לימוד תורה, אלא יש מצוות לימוד תורה שמפורשת בתורה, ויש מצוות לימוד תורה שנלמדה מדרשה. שללמוד ושיננתם שזה שיהיו מחודדים זה דרשה, זה לא פשט התורה, אבל זה דרשה שחיוב שלה זה מן התורה. והר"ן אומר באופן כללי, באופן עקרוני, שדבר שנלמד מדרשה למרות שהוא מחויב מן התורה, לא חל על זה העיקרון של מושבע ועומד מהר סיני, למרות שהוא מדין תורה. כלומר, מושבע ועומד מהר סיני זה רק בדבר שמפורש בתורה, אבל דבר שנלמד מדרשה, גם אם החיוב שלו מן התורה, לא חל מושבע ועומד מהר סיני, ואם הוא נשבע עליו, זה חל חיוב, שזה נושא אחר. ולכן פה כתבה חכה אמר, כן, ודאי בעי פטר נפשי ממה ידיחתי בקרא בעדיה, דיינו בשוך וחרוף קומך, בקריאה שמע שחרית וערבית, משמחי חל השבועה לי לגמרי אפילו לקורבן. ראינו את זה כמה לנדר גדול, כלומר לכל דיניו, כדבר הרשות. טוב, אז רואים ברן שהוא סובר גדר לימוד תורה. ודאי שגדר ידיעת התורה, כולם סוברים את זה, לכאורה, מפורש. כיוון שוודאי שאת, כמו שאמרנו שבתורה כתוב, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, שאדם צריך ודאי ללמוד תורה כדי לדעת, אם בחוקותיי תלך ושתהיו עמלים בתורה, ודאי שאדם מחויב ללמוד תורה הרבה, לא רק שחרית וערבית. עכשיו, יכול להיות שמי שחולק על הר"ן, ואולי גם על הריטב"א, שגם אמרו שהחובה היא חובה גמורה, רק אמרו משני כיוונים, האם התוספות הרש"א חולקים על הר"ן? אולי, יכול להיות שהם סוברים, שלמרות שוודאי שהם מסכימים שמצוות ידיעת התורה היא, יש ודאי מצוות ידיעת התורה, הם לא יחלקו על הר"ן על מה שהוא כותב פה, אבל יכול להיות שאולי הם יסברו שהגדר הבסיסי של מצוות המינימום של עיסוק בתורה, שהוא מקוים במינימום שאדם יכול, כמו שבשולחן ערוך הרב בהלכות תלמוד תורה שלו הוא כותב, וגם הרב פיינשטיין כותב פה בחידושים שלו, שאם בן אדם הוא כבר למד את כל התורה כולה, גם הוא צריך לעסוק בתורה, הוא כבר לא צריך ללמוד תורה בשביל הדעת, אז הוא צריך רק לעסוק בתורה, גם הוא צריך לפחות בוקר וערב. או אם בן אדם הוא טרוד בפרנסתו כל היום, בן אדם בצבא הוא כל היום תפוס לו, יום ולילה, יש חיוב, כמו שיש חיוב להניח תפילין, יש חיוב לעשות דבר, יש חיוב מינימלי של עיסוק בתורה. חיוב ידיעת התורה אולי הוא לא כלול בשוכבך ובקומך. נכון שהוא חיוב גמור על האדם באופן כללי, אדם צריך לדעת תורה. אבל אולי הוא לא תחום ביום. המינימום שזה חיוב על כל אדם ואדם, זה בשוכבך ובקומך. זה חיוב שאדם, גם אם הוא יהיה טרוד בסתירות הכי גדולות, הוא צריך את המינימום הזה לעשות. והמינימום שבמינימום זה קריאת שמע שחרית וערבית. יותר מזה זה פרק ביום, פרק בלילה. אבל זה מינימום שבמינימום. כפי שכתוב, ודיברת בה בשוכבך ובקומך. אבל ודאי שיכול להיות שגם הם מסכימים ושיננתם ממש, או מצוות ידיעת התורה, או שנגיד שהם סורבים שזה לא חיוב שאפשר לתחום אותו ביום. זה חיוב שיהודי מחויב באופן כללי, אבל הוא לא חיוב גמור, שהרי לפעמים אפשר להיפטר, אפשר לא לעשות אותו. אם זה היה כמו שמצוות העיסוק בתורה, אי אפשר להתחמק ממנה, גם אם אדם עסוק בפרנסתו ומה שהוא עוסק, הוא צריך לעמוד בזה, כיוון שפרנסה לא דוחה את המצוות המחויבות, כמו שאדם עוסק בנושא, הוא צריך להניח תפילין, הוא צריך לאכול מצה, אז גם תלמוד תורה. אבל מצוות ידיעת התורה, יכול להיות שהיא נדחית מפני פרנסה, מפני דברים כאלה ודברים אחרים. אבל ודאי שגם הם סוברים שיש מצווה לדעת את התורה, יש מספיק מקורות לזה. ודאי שגם הם סוברים, שכמו שכתוב בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, שיש מצווה לעמול בתורה. זה לא רק מעלה למידות החסידות. כמו שכתוב שמי שלא עמל בתורה, אם לא, ואם, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, ואם, לא, בפורנות, ואם, תימסו בחוקותיי, מה זה תימסו בחוקותיי? שלא תהיו עמלים בתורה. אבל ודאי שיהודי מחויב ללמוד תורה כל הזמן. אבל החיוב המינימלי זה בשופך ובקומך. אבל ודאי שיכול להיות שגם השיטות האחרות מסכימות שיש מצוות ידיעת התורה, יש גם מצווה לעמול בתורה, אבל זה לא מוגדר בתור מחויב ביום. זה מצווה שהיא מותנית בדברים אחרים. טוב, יהי רצון שנזכה ללמוד תורה, לעסוק בתורה, להיות מושבע ועומד, לזרש את עצמנו במצוות, שנזכה לקבל תורה, יחד עם כלל ישראל, בעזרת השם.